הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו כבר עכשיו בפרשת אמור. אמור ואמרת. להזהיר גדולים על הקטנים. אני בטוח שהציבור זוכר את הסיפור שסיפרתי בשנה שעברה על הרבי מויז'ניץ. להזהיר זה מלשון זוהר, זולשנן, שיעיר. אם מאיר על הגדולים, מאיר על ההורים, הזוהר הזה גולש ומגיע גם אל הקטנים, אל הצעירים. והנה רבותיי, באמת אני רוצה לספר לכם עכשיו, להמשיך מאיפה שאנחנו גמרנו בשנה שעברה את הדרשה, את ההרצאה, את הסיפור. אני רוצה להמשיך הלאה. איך באמת הזוהר הזה זוהר? תקשיבו טוב. בכל המועד פסח אני הוזמנתי להגיד דרשה בשמחת ברית. יהודי יקר, שאני לפני 30 שנה עבדתי בערכים, יהודי יקר חזר בתשובה לפני 30 שנה בערכים, והזמין אותי עכשיו ברית של נכד אצלו בבית. הוא גר בנתניה, בית גדול, יפה, באזור דתי. הוא מרוקאי, ואשתו גם מרוקאית. ממילא אתם מבינים שהרבה מה לאכול שם בסעודה של הברית לא היה לי, אז הם אכלו, והאשכנזי מדבר. אז תשמעו, קודם כל אני הגעתי, היה נורא יפה שם. היה מרפסת גדולה, אולי משהו כמו 5 מטר על 7 מטר, והיא מלאה שולחנות עם רמקול, עם מישהו שם מנחה, עם אורגן וזמר, והרבה אנשים, אולי 40 אנשים, ובפנים, מאחורי המרפסת הזו היה סלון, לא בהרבה יותר קטן מהמרפסת, וזו בערך הייתה כמות הנשים שם בסלון, ממש ברית מפוארת, חול המועד, אפשר להזמין את כל השכנים, את כל החברים, את כל הידידים, מצד הבת שלו נולד לבן, מצידו ומצד אשתו, וגם מצד הבעל, כלומר החתן וההורים והמשפחה, היה נורא יפה. וגם אני הוזמנתי ואני ישבתי והסתכלתי על השולחנות שהם ערוכים בטוב טעם. נכון, לא טעם של פסח של אשכנזים, היה למשל חומוס. חוץ מזה אני גיליתי פעם כשהייתי קטן, ידעתי שהתימנים אוכלים בפסח מצות רכות כאלה כמו פיתות. והפעם גיליתי שלא רק התימנים, יש עוד אנשים שאוהבים את זה. אז יש שם פיתות יפות כאלה על השולחן. היה גם חומוס וגם טחינה וגם פיצוחים וגם גרעינים. אחר כך הביאו מנה ראשונה, היה דג יפה, ועל הדג לא תאמינו, היה גם גרגירי חומוס וגם פול וגם כל התוספות. בקיצור, מה אני אגיד לכם, הריח היה מגרה. מזל שקיטניוס זה לא אוסור באנוי, אז לפחות יכולתי ליהנות מהריח. אז אשכנזי מדבר ולא אוכל כלום, אבל אמרתי להם, אתם עוד חייבים לי את זה. בקיצור, זו רק הקדמה שתבינו מה זה נקרא להזיר גדולים על הקטנים. איזה יופי. ואני נתבקשתי להגיד דרשה. כמובן, אתם יודעים שדרשה צריכה להיות מחוברת גם לעניין הדיומה, וגם למאורה. עניין הדיומה זה אנחנו פסח, וגם למאורה. אז אמרתי כך. הקדוש ברוך הוא אומר על ידי ירמיהו הנביא, ואנחנו מזכירים את זה כל שנה בראש השנה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא זוכר לנו לטובה את העובדה הזו שהסכמנו לעזוב את ארץ מצרים והלכנו במדבר. ואני שואל שאלה, רבותיי, כל אחד שואל, אם היה מגיע איזה שליח מטעם מדינת ישראל, מטעם הציונות, לא יודע מטעמי, מטעם הסוכנות, מטעם החזוניש, מטעם בריסק, מטעם נטורי קרטה, מגיע מטעם הרב וייסמנדל, מטעם סאטמר, לא חשוב, מגיע לתוך מחנה העבודה, מחנה ההשמדה, מחנה הכפייה, אושוויץ, אוכל מנוע, בירקנאו, לא חשוב אחר, ואומר, רבותיי, יש כאן בחוץ מסעיות, מי רוצה לעזוב את המחנה ההשמדה הזה, ולעלות על המסעית ולעלות לארץ ישראל? האם אתם חושבים שיש מישהו אחד שלא ירוץ מיד? יש הזדמנות, השערים פתוחים, אפשר לעלות ולברוח, אפילו ליערות, לג'ונגלים, לביצות, למחלות, כולם ברחו אם רק היה אפשר, ברגע שהמחנה קלטו שיש איזשהו חור אחד קטן שאין שומר. אז מה זה? זכרתי לחסד נעורייך. היהודים במצרים סבלו מרורות, נאצים, המצרים היו ממש נאצים, פרעה התרחץ בדם של יהודים, והמגלבים, והכאבים, והצרות היו שם לא נורמלי, לא יתואר. חזל, בתורה זה מתואר בקצרה, חזל בגמרא במסכת סוטה קצת, אבל במדרש רבה מי שילמד פעם, וואו, 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 וואו. באמת, באמת היה להם קשה ליהודים במצרים. והנה בא משה רבנו, ואומר, לכו למדבר, בואו למדבר אחריי. אז ירמיהו הנביא אומר, זכרתי לה חסד נעורייך. איזה חסד? היהודים שבאו לארץ ישראל בתקופת הבעל שם טוב, בתקופת הגאון מווילנה, בתקופת רב מנדלי מויטבסק, זה באמת היה מסירות נפש. באירופה היה כל טוב, היה שפע, לא תמיד היו אנטישמיות. העלייה הראשונה והשנייה ונילי וכל אלה כבר ברחו בתקופה שהיו פרעות ברוסיה. קצת יותר סיבה טובה הייתה לברוח. אבל הרבה מאוד יהודים עלו לארץ ישראל לכונן את אדמת הקודש בתקופה שבאירופה היה טוב. זה מסירות נפש. על אחד כזה תגיד, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אבל יהודים שברחו ממצרים, איזה טובה הם עשו, למי הם עשו טובה? כך שאלתי, וזו שאלה שהרבה שואלים. רבותיי, את התשובה, לא, יש הרבה תשובות על זה. אני את התשובה בניתי לכיוון המאורע שאנחנו רואים בעיניים. אבל תקשיבו. התשובה היא, רבותיי, אם משה רבנו היה מגיע אל היהודים, מתי שבאמת באמת היה קשה, באמצע השיעבוד, כולם היו מסכימים לברוח. אבל למעשה לא ככה היה. מאז המכה הראשונה, מכת דם, אפשר היה להתחיל לנשום עמוק יותר. המצרים שילמו כסף על הדם שקנו מהיהודים, וזה נהיה דמים. מכת צפרדע, הווליום על הרוע, הקשיים על המצרים, נהיו יותר קשים, וממילא השתחררה גם כן הלחיצה החזקה מהיהודים. ממכה למכה נהיה למצרים יותר גרוע, הם התרסקו. הם התפרקו, הם פונים אל פרעה ואומרים, שלח את האנשים, הטרם תדע כי ידעה מצרים, כי עבדה מצרים, מה קורה לך? גמרנו. מאז ראש השנה, רבותיי, עד פסח, זה חצי שנה. מאז ראש השנה, אומרים חזל, פסקה העבודה מאבותינו, במצרים. ולא רק פסקה, אלא כל אחד התחיל ללבוש לעצמו כתר ואתרה על הראש, עם גלימה של מלך, והתחילו היהודים להתעלל במצרים, לבקש מהם פיצויים. היהודים הסתובבו במצרים כמו מלכים, חצי שנה. ולא נשכח, כי גן השם כארץ מצרים. ארץ מצרים זו ארץ פוריה. יש להם את הנילוס, יש להם שם, יש להם שפע גדול, יש להם שם את הדלטה, יש להם שם המון אדמה פוריה. היום שיש את הסכר על הנילוס, אז הרגו, הרסו הרבה אדמות פוריות, אבל פעם היה מצרים, גן השם, ארץ מצרים. שפע גדול. חצי שנה היהודים מתחילים להתאזרח במצרים טוב. מקבלים וילות, דירות, מכוניות, סוסים, לרכב עליהם, כרכרות, מפוארות. התחילו היהודים מוכשרים יותר מהמצרים. התחילו לעשות ביזנס, עסקים. התחילו כבר ממש מצב טוב. עכשיו אומרים להם, לכו לארץ ישראל. מה? שהמצרים ילכו לארץ ישראל, אנחנו פה עד שאנחנו תפסנו ככה עמדה, תפסנו קצת כוח, התחלנו לעשות חסכונות בבנק, לפתוח לבד ארגונים, זה. עכשיו, 80% מהיהודים באמת לא רצו לעלות, והם מתו במכת חושך. מי נשאר? רק מי שבאמת האמין למשה רבנו, היה משטויקק, מוישה רבנו הולך עם הקודש ברוך הוא, אז הוא עוזב את כל העושר ואת כל השפע. הרי בסך הכל הם העלו ממצרים, העלו איתם צון ובקר, כבד, הכל, הכל בשפע. היה להם שפע, שפע, שפע. כמה הצליחו לעלות? 2%, רק את הכסף ואת הזהב מזומן הם לקחו איתם. כל המון המון נכסים, רהיטים משובחים. רבותיי, לכל אחד היה יודאיקה ואנטיקות. אחד ישב שם על הכיסא של פרעות תות ענך ה-18. איזה יושב, איזה סוחר יודאיקה קנה אותו ב-80 מיליון דולר, והוא יושב עליו בשולחן של שבת. היהודים תפסו שם, התברגו חזק, לא רצו לצאת, אבל היו כמה באמת באמת יראי שמיים, משה צדיק, הולכים אחריו, אתה משה רבנו, מה שהקדוש ברוך הוא אמר. ורבותיי, למעשה במדבר לא היה רע ליהודים, היה להם מן, היה להם סלב, היו להם ענני כבוד, היה בעירה של מרים, על כל דבר אפשר לתאר נורא בהרחבה. זה לא פרשת השבוע על המן, לא על בעיר מרים, על כלום, לא נרחיב, אבל כל אחד מהשמות האלה זה כותרת להרצאה דרמטית ומרתקת. כל זה היה להם, היה להם בית מלון 200 כוכבים. אבל משה רבנו לא הבטיח. משה רבנו לא הבטיח כלום. משה רבנו אומר, רבותיי, הולכים למדבר. מדבר, צייה, נחש, עקרב, צלמוות, קשיים, חום, מדבר. מי לא יודע מה זה מדבר. ועכשיו, אנשים צעירים הולכים למדבר ביחד עם מדריך, עם גמלים, עם מים, עם אוכל, מצוידים טוב, מילא. כך איתך למדבר את אמא שלך, את סבתא, את חמותך, את הילדים הקטנים, אישה מינקת, נכדה, הכל, הכל, הכל ככה, ילד על הגב, ילד על הכתפיים, יש לך גם מישהו צולע, רגל כואבת לו, הוא עכשיו באמצע טיפולים, שום דבר, את כולם למדבר, למדבר, למדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. עכשיו, בסופו של דבר, היהודים במדבר הפסידו משהו? מה פתאום? היה להם שם פי מיליון יותר טוב ממה שהיה להם במצרים. כל כך טוב היה להם שכשמשה רבנו שלח מרגלים לארץ ישראל, אז היהודים לא רצו לעלות. הוא הראה להם איזה ארץ ישראל, איזה פירות. כל תהנה הייתה גדולה כמו שולחן. אשכול הנביאים היה גדול כמו אוטובוס. איזה יופי, רבותיי, היו ענבים, היו עושים, איש מקצוע היה עושה חור בקליפה של הענב, מלביש עליו ברז, סוגר רמרמטי מסביב, פותחים את הברז של הענב, יוצא יין. ככה זה היה. איזה שפע היה בארץ ישראל, והמרגלים תיארו את זה. והיהודים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, למה? נכון, מה זה טוב בארץ ישראל? מה זה נהדר בארץ ישראל? במדבר יותר טוב, יש לנו מן, יש לנו סלב, יש בעירה של מרים, יש ענני כבוד, יש משה רבנו, במדבר יותר טוב. כל כך טוב היה להם במדבר. אבל רבותיי, את כל זה לא הבטיחו להם. לא הבטיחו להם. אתה הולך למדבר. מה קרה בפועל? תאמין לקדוש ברוך הוא, זה הכל. אתה מאמין לקדוש ברוך הוא, תראה שלא יחסר לך שום דבר. רק תשחרר. שחרר, שחרר, אנברקס, תן ניוטרל, תן, תן, תן משה רבנו יסיע, ואתה נוסע. מדבר, מדבר, קשקוש, אתה עם הקדוש ברוך הוא. כלפי מה הדברים אמורים? עכשיו אני אספר לכם, סועדים יקרים, היסטוריה מה היה לפני 30 שנה. אתם רואים את בעל הבית, אדון שמעון, בעזרת נשים בפנים יש את, את אשתו, גברת נופר. אספר לכם מה היה לפני 30 שנה, היסטוריה. והאם זה דומה למה שאנחנו רואים פה היום או לא? תקשיבו, לפני 30 שנה היה איזה נער צעיר, בן להורים גרושים, חי לבד, ההורים שלו ממצפה רימון, מעבר לירח חושך. איפה זה מצפה רימון? זה על יד אוסטרליה, על יד הירח. חזר בתשובה, שמע איזה הרצאה, שמע דרשה, הגיע לסמינר של ערכים, חזר בתשובה, ואצלנו הביתה הרבנית שלי הכירה איזה נופר אחת מבית שען, גם כן בית עם האלמנה, בלי משפחה, בלי כלום. איך יצא השידוך הזה של הנער הזה, ממש בוגר משוחרר, חייל משוחרר היה חודש או חודשיים אחרי השחרור, עם איזה נערה ב-19 מבית, ילדה טובה, צנועה, יריעת שמיים, אבל ככה, לבד, 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 לבד. והנער והנערה היה אירוסין. לפני 30 שנה, רבותיי, אתם שומעים את הסיפור. ושימון הזה פונה אליי, אחרי האירוסין. ושואל אותי באמת בכנות, הרב חנוך, מה יהיה? מאיפה יהיה פרנסה? מאיפה יהיה עבודה? מאיפה יהיה? אין לי כלום, אין לי כלום. אין לי כלום, 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 כלום. יש לי את החולצה והמכנסיים שקיבלתי מהצבא, איזה 200-300 לירות, מה שאז הם נתנו שחרור. קניתי עם זה סיגריות, פה שם אין לי כלום, 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 אין לי אפילו כסף לנסוע באוטובוס, חזרה, אני יודע מה, לאמא שלי שם, למצפה רימון, להגיד לה שהתערסתי, שיש לי קלה, שאני רוצה להראות לאמא שלי אותה, מה לעשות? אתם יודעים מה שאני עניתי לו? את האמת, בכנות גמורה, אמרתי לו, שימון מותק שלי, באמת, 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 אני לא יודע. לא יודע. אתה שואל מה יהיה? אני לא יודע. אתה שואל אם יש לי איזה קצה של חוט לדעת מה יהיה? אין לי קצה של חוט. אין לי קצה של חוט. פה רבותיי, חצי אחד של הסיפור. עכשיו תקשיבו חצי שני. אני לוקח עכשיו כאן את כל הרקע הזה, מרפסת ענקית, רשומה על שמו בטאבו, עם הבית, מצלם את זה. ואני ניגש לשימון עכשיו במנהרת הזמן 30 שנה אחורנית, ומראה לו את החפלה הגדולה הזאת, שולחנות ארוכים, מלא יין, מלא קריסטל, קולה, בירות לא היה, זה היה פסח. שפע גדול, בשר, דגים, פיצוחים, פירות, פירות יבשים, ממש שפע גדול ויפה וארוך בטוב טעם. ואני אומר לו, שימון, אתה יודע, זה מסיבת ברית של איש אחד, שהוא, האיש הזה זה הבית שלו, והוא סנדק על הנכד שלו, והוא עושה את הסעודת ברית אצלו בבית, האיש הזה. מה אתה אומר? מי זה זה זה? זה נכד של הרב עובדיה יוסף? זה נכד של ראש הממשלה? זה נכד של איזה חבר כנסת מהדתיים? מי זה? שמעון מותק. זה אתה בעוד 30 שנה. בעוד 30 שנה זה אתה. והוא שם הבחור, חייל משוחרר, בלי שקל על הכיס, מסתכל עליי, הרב חנוך, אתה הוזה. אתה מפנטז. אתה חולם. רבותיי, לא עשינו שום דבר. 30 שנה לא עשינו שום דבר. רק מה? לא עשינו ברקסים. נתנו לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. את התמונה הזו לא צילמתי, לא הבאתי אותה לפני 30 שנה. הנה, יש לנו אותה כאן לנגד העיניים. הנה, פה, הנער הזה לפני 30 שנה, שבאמת, באמת, 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 באמת לא היה לו כלום. תראו, בית, אישה, ילדים, נכדים, חברים, אוהבים, שמחה בבית, שמחה במשפחה, פרנסה, שפע, ברוך השם, לא חסר כלום. מה קרה כאן? מה קרה כאן? קרה כאן משהו אחד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אתה שאלת איך אני אתחתן, איך אני אקים משפחה, איך אני... אתה שמעת מאיתנו, מהרבנים, לא אני, הרבנים גדולים ממני. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. אתה בחור צעיר, גמרת צבא, אין שום סיבה לא לחפש קריירה, לא לחפש עבודה, לא לחפש טיולים בחוץ לארץ, שום דבר. השם הביא לך אישה טובה וצנועה ויראת שמיים, תיקח אותה ותקים משפחה. מה יהיה? איך יהיה? באמת, 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 אני לא יודע. והנער האמין לי. והנה רבותיי, היום יש לי יותר אומץ להבטיח את זה. היום אני ראיתי, זה לא בודד. אבל זה היה עכשיו, לפני 3-4 שבועות, בכל המועד פסח. היום אני כבר ראיתי שזה עובד 1,000 פעמים, 1,000 דוגמאות, אבל אז אמרתי לו, שמעון המתוק לא יודע, לא יודע מה יקרה, אבל תסמוך על הקדוש ברוך הוא. הנער פשוט מאוד, רבותיי, עם תמימות ויושר של חוזר בתשובה צעיר, מתחיל, שמע הרצאות, שמע דרשות, משה אמת ותורתו אמת, הלך על זה. שכר דירה, בבני ברק, הלך לזה, כהל קטן, התחיל פה, התחיל שם, התחיל גדל, גדל, גדל. לא נהיה אחד משועי הארץ ונדיביה ועשיריה, אבל בעל בעמיו, עם בית, עם משפחה, עם פרנסה, מסודר, עם ילדים, עם נכדים, מגיעים אליו לשבתות הכל. בולי חשיים, בולי חשיים, בולי חשיים, בולי חשיים. מה הוא עשה? כלום. רק מה אנחנו צריכים לעשות? לא לשים ברקסים, לא לתת אנברקס, לשחרר ניוטרל. תן לקדוש ברוך הוא להוביל. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. הקדוש ברוך הוא יזכור את זה, וואו 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 וואו, איך הוא יחסה את הצ'קים האלה. מן, סלב, ענני כבוד, בעירה של מרים, לא יחסר שום דבר למי שחושב, מה? למדבר, איך אני אלך למדבר? עכשיו רבותיי, בדיוק סיפור כזה אחרי שאני הייתי שם וראיתי, אז נזכרתי שמה אני צריך ללכת לראות בשדות זרים? מה אני צריך לספר סיפורים שהיו אצל אנשים אחרים? לי, אנוכי בעצמי, יש לי סיפור דומה. גם לי זה קרה בדיוק, לא כזה מקרה, בדיוק כזו סיטואציה. אני בעצמי, בבקשה.
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
אין ברירה, אנחנו צריכים קצת להחזיר רקע, להחזיר את ההיסטוריה קצת אחורנית, רקע, רקע משפחתי. כשאני הייתי ילד קטן, גדלתי בבית הכי טוב בעולם. הורים שמאוד אהבו אותי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה ניצול שואה. לפני השואה הייתה לו אישה, והיו לו ילדים. אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה ניצולת שואה. לפני השואה היה לה בעל וילדים. הבעל של אמא שלי נפטר, הילדים נפטרו, האישה של אבא שלי נפטרה, הילדים נפטרו, ואבא שלי אלמן על הארצה, פגש כאן אלמנה, והקימו משפחה מחדש. נולדו שלושה ילדים, שתי אחיותיי ואנוכי. היה לנו בית הכי חמוד והכי מתוק שיש בעולם, לא מחליף את הילדות שלי עם אף אחד. חמישה אנשים היינו בשולחן של שבת, אמא שלי הייתה עובדת קשה, הייתה מנהלת ומורה בבית ספר בית יעקב, ומטבעה היא לא הייתה בשלנית, אולי כן ידעה לבשל, אבל היה לה דברים יותר חשובים לבשל. במקום לבשל היא הייתה יכולה לקרוא, אני יודע מה, את ההקדמה של הרמב"ן על שיר השירים, או את אבן עזרא על קהלת, זה יכול להיות יותר חשוב, לא? אז ברוך, אף פעם, אף אחד מאיתנו לא היה רעב, ברוך השם, אבל לא היה... אנחנו לא ידענו, אני לפחות לא ידעתי, אולי כי לא שמתי לב מספיק, כי גם לא עניין אותי כל כך. לא היה שולחן מלא סלטים. כשהיום אני הולך להתארח אצל איזו משפחה מרוקאית לשבת, אז אני שמתי לב שלפעמים לא יודעים איזה צבע המפה מתחת, כי הכל מלא סלטים. סופרים 17 סוגים של חצילים. אבל רבותיי, אני מקדים את המאוחר. אצלנו בבית לא היה, אף אחד לא היה רעב, היה דגים, היה בשר, היה רוצה עוד מנה, כך עוד מנה, היה חלה בשפע. ברוך השם, מוכן להיתי את הילדות הזו לעבור במודל הקדוש ברוך הוא על כל דקה. אבל אולי גם לא שמתי לב. גם לא היינו עורכים, מתארחים אף פעם בכל מיני בתי מלון, לא. גם זה לא עניין אותי. אם כן התארחתי פעם אצל איזו משפחה שפיירו וגידלו ועשו, אז אני בטח הלכתי לטייל בחוץ לחפש איפה יש ארנבות או קיפודים. זה עניין אותי יותר. בכל אופן, רבותיי, בשנת תשכ"ו 1966, הגעתי לישיבה קטנה, אולי עוד 65, אני עוד לא 66. הגעתי לישיבה קטנה בבני ברק. ושם התארחתי פעם אחת בליל שבת, אולי באלול הראשון, בשבוע או שבועיים, אצל מישהו לא מרוקאי, אבל הבית היה, לפחות המטבח, היה מנטליות כזו. היה בסלון פלורסנטים, ואז זה לא היה כל כך מצוי. ולא כמו בכל מקום, איזה פלורסנט אחד באמצע התקרה, אלא לכל האורך התקרה, מההתחלת הקיר עד הסוף הקיר בצד השני, פלורסנטים, כל חצי מטר או כל מטר פלורסנטים, כמו בבית הכנסת. וזה עשה אור שברגע הראשון שנכנסו מבחוץ הביתה, זה דקר בעיניים, היה צריך משקפי שמש בשביל להתרגל לאור הזה. ממש אור. אבא של הנער הזה שהזמין אותי אליו לליל שבת, אהב את זה, והוא גם אהב שאנשים באים אליו לשבת, כל מיני אורחים. אז הוא היה מזמין את החברים מהישיבה, את השניים או שלושה חברים, אחיו מהישיבה אחרת, הזמין גם שניים או שלושה חברים, וכל בקיצור. ושלוחן היה כל מיני זקנים, ניצולי שואה שאין להם בית. אמא של הנער הזה הייתה עובדת באיזשהו מקום, וגם שם היה אדם מעבד מי להזמין. בקיצור, היה שולחן גדול, כמו ארבעה שולחנות של בית כנסת, צמודים אחד לשני, אחד לשני, אחד לשני, ומסביב, מסביב, מסביב, היו כיסאות מפוארים, כל כיסא עטוף עם מפה כזאת של משי. ועל השולחן היה סרוויס, סרוויס מחרסינה, נאמן, היום קוראים לזה קרמיקה, אבל אז עוד לא היה קרמיקות. וזה היה סרוויס נורא 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 יקר. אחר כך שמעתי שכשהוא בא לארץ, האיש הזה, אז הוא קנה את הבית עם הרבה כסף, היה לו כסף, שהוא מכר את הנכסים שלו איפה, לא יודע, בחוץ לארץ, בהונגריה, ברומניה, לא יודע איפה, אז חצי מהכסף הוא קנה בית, והחצי השני הוא קנה סרוויסים יקרים, צלחות, סטים וכוסות, עמוקות ושטוחות, סרוויסים וצלחות ומגבות וזה וזה, וגם מפיות, אז עוד לא היה מפיות מנייר, מפיות מבד, מגועצות, מקופלות ככה יפה לפי הסוג וקוס וככה והצלחת בפנים. בקיצור, כל הדברים האלה שהיום ילדות לומדות בכל מיני חוגים למלאכה, איך לעשות, לייפות את השולחן, לצעצע אותו, כל זה היה לשולחן הזה. ובשבילי, אני לא יודע אם אף פעם לא ראיתי את זה לפני כן, אולי כן ראיתי, אולי בתמונה, אולי לא ראיתי, אבל כשאני נכנסתי לדלת, אז זה היה כמו שוק, כזה, וואו, איזה שולחן, ארוך, 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 היה אולי איזה 15 מקומות בכל צד, בצד השני עוד 15, ועוד שניים בצד, בחזית ובחזית, שולחן של איזה 40 מקומות ישיבה, ו-40 צלחות, 40 כוסות, 40 מפות, מפיות, 40, הכל, הכל מתואם, בטוב טעם ודעת, משהו, 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 משהו. והרבה אור ופרחים, ופרחים גם על, על, על הרצפה. אני לא יודע אם האנשים האלה עשירים, אבל השולחן של שבת הם עשו כמו אנשים עשירים. עכשיו אני גם אחר כך הבנתי למה הנערים אוהבים להזמין כל פעם חברים. ורבותיי, כשאני חטפתי את הזהו, זה היה כמו מכה בפרצוף. ברגע הראשון צוותתי את עצמי לשאול, זה חלום? לא, זה מציאות, אני, הנה, אני פה, עכשיו עם הרגליים, דופק, רוקע, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי, זה לא, אני לא מתעורר מזה עוד רגע. מה אני אגיד לכם, הייתי מאופנת. באותו ליל שבת, אכלתי, כי כולם אכלו, אבל אני לא יודע מה אכלתי. לא שמתי לב כלום, היה לחמניה, כנראה שהיה, לכל אחד היה לחמניה לצלחת. היה דגים אולי, היה בשר אולי. אני הייתי, הנשמה שלי הייתה במחוזות אחרים לגמרי. אני הייתי כזה מרחף כזה, כזה וואו. איזה יופי. אחר כך זה רק ההתחלה, כשהוא עשה קידוש, הוא עשה קידוש על כוס, על גבי הנורא יפה, מוברקת מכסף, אבל נורא מצוחצח, עם רגל, הרבה מצנבים או יין, לא יודע מה ששפכו שם. אחר כך אשתו ישבה בצד השני של השולחן, בדיוק ממול, בקצה השני, עם שוויס כזה לבן, כמו של מלכה כזה על הראש, וסינור לבן. אחר כך שמעתי שכל ההונגרים החסידים עושים את זה, לא ידעתי אז. לא ראיתי זה, אולי כן ידעתי, לא שמתי לב. בכל אופן, הכל היה לא יפה, אלא הכי יפה שאתם מסוגלים להעלות על הדעת. אם ביל גייטס ירצה להפיק אירוע, ואין לו בעיה של תקציב, אז הוא יעשה אירוע יפה. הוא יכול לעשות יפה כמו זה. הוא יכול לעשות יפה פחות מזה. יפה יותר מזה הוא לא יכול לעשות. למה? כי זה היה הכי יפה בעולם. הוא יכול לעשות שכל אחד יקבל צלחת מזהב, לא ב-100 שקל, במיליון שקל. הכל הוא יכול לעשות יותר יקר. אבל רבותיי, אי אפשר לעשות, לפחות ככה החליט נער בן 14 לפני 50 שנה בערך, לא, 48 שנים. לא יכול להיות יותר יפה, זה הכי יפה בעולם. הכל, הכל, האוכל והשתייה וגם האווירה את הנעימה, ודיברו בדברי תורה ושערו, וכנראה ילדים שם גם יודעים לשיר, ואנחנו, גם אני הזייפן המקצועי, ניסיתי לעזור להם, לך תדע אם לא הפרעתי להם, שהם לא קלטו שאני לא יודע מה, שזה עושים סלחנים. זה היה נורא יפה, גם האוכל היה בטעם, את הכל היה יפה, מנה, מנה ראשונה, מנה עיקרית. בקיצור, מה אני אגיד לכם? ואני ישבתי בשולחן, ורק חשבתי כל הזמן מחשבה אחת הציקה לי. גם אני רוצה, כשאני אהיה גדול, שיהיה לי כזה שולחן של שבת. זה מה שרציתי, זה חלום של ילד בן 14, שפתאום בבת אחת נחשף לדברים לגמרי אחרים. אני לא אומר, היה לי הרבה חלומות. אני זוכר שפעם הראשונה כשראיתי את הרב אוזנר, כבר סיפרתי על זה כאן פעם אחת, אז אני שאלתי את עצמי, מתי אני אהיה כמו, עוד 50 מיליון שנה, או 50 אלף לפחות. בכל אופן, כל אחד רואה, מתלהב, איי, גם אני רוצה. אבל שם, גם אני רוצה, פעם לי בלב, אולי שעה שלמה, שעה וחצי, לא יודע כמה זמן ישבנו באוכל. היה אוכל טעים, אחר כך היה פיצוחים, והיה שתייה, והיה קולה, והיה קריסטל, לא יודע מה שהיה, היה נחמד, אווירה טובה. גם אני רוצה, גם אני רוצה, גם אני רוצה, גם אני רוצה. הגעתי לישיבה הזאת, ליווה אותי, חזרנו בחזרה, סדר שלישי, אחר כך יש, איזו דרשה קטנה הייתה שם. גם אני רוצה. למחת בבוקר, כבר היה אוכל בישיבה, רגיל, בסדר. מפה של ניילון על העץ חום, ניילון שקוף, אבל גם אני רוצה, גם אני רוצה. אחר כך נפל לי הסימון אחרי אולי שעה או שעתיים או למחרת, שבעצם כדי שגם לי זה יהיה, אני לא צריך לעשות כלום. הישיבה פה לקחו אותך כדי להוביל אותך לקראת איזושהי מטרה, יעד שבעזרת השם יהיה לך טוב, יהיה לך הכל. מה שאני צריך לעשות זה רק לא לשים ברקסים. הרב אומר לך לקום לתפילה, תקום לתפילה, עומד במבחנים, תעמוד במבחנים, תבוא לכאן, תבוא לכאן. אתה לא חייב להוציא הכל 10, אבל אל תוציא 6. תעשה נורמלי. יש תפילה כל בוקר 7, אז למה להגיע 8? אתה לא חייב להגיע 10-7. אם תגיע 7-5, אתה עוד יכול להתחבר לפני בורחו, כבר עם תלית ותפילין, עם תלית לא היה עוד בחורים, עם תפילין ולהגיד ברכות, לדלג 2-3 פסוקי דזמרה, והתחברת. תתחבר, תהיה חלק מזה. למה אתה צריך להעיף דיפות של, גרעינים של, 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 של זיתים בחדר אוכל? אתה תהיה נורמלי. ובעזרת השם זה יוביל אותך לשם. זה מה שהגעתי למסקנה כשהייתי בן 14. מה אני צריך לעשות בשביל להיות שם? ואמרתי לעצמי, אתה לא צריך לעשות כלום. רק אל תתקע את הציפורניים שלך באדמה ולהתחפר, אני לא רוצה. תזרום. אתה נמצא בישיבה, אתה נמצא במקום טוב. ההורים שלך שיודעים מה הם עושים. הקדוש ברוך הוא צילח בעקבי הצון. זה הדרך, זה המסלול. שב, תעשה את זה. הנה, אתה פה. אל תעשה כלום. מה שאומרים לך, תעשה. גמרת 3 שנים, אומרים לך, ללכת לישיבה גדולה, ללכת לישיבה גדולה. אתה בן 20, אומרים לך, להתחתן, תתחתן. אתה בן 60, אומרים לך, ללכת לרדיו כל חי, ללכת לרדיו כל חי. תעשה מה שאומרים לך, זה הכל, זה הכל. אתה לא צריך כלום. זה מה שהבנתי אז בגיל 14. זהו, אחר כך הסיפור הזה שקע. פה ושם, מדי פעם, אולי כשסיפרתי אותו, נזכרתי בו, אבל כזה זיכרון קלוש. ויהי היום, השנה האחרונה, לפני חצי שנה, היה חג סוכות. וברוך השם, מאז שאני גר בקריית ספר, יש לי סוכה גדולה, כי שם אפשר, יש מקום. לפחות אז, כשאני באתי לגור לפני 15-17 שנים, בנו בתים יותר גדולים ויותר מרווחים. אז בבני ברק היה לי סוכה שיעור חזוניש בצמצום. ככה, אני צריך להסתכל לכל ביס, להסתכל למעלה אם האף לא זז מחוץ לתחום. והילד שלי היה צריך לישון אצל השכנים, כי לא היה מקום לשתי מיטות בסוכה. מיטה אחת, הראש בסוכה, הבטן בסוכה, חצי מהמכנסיים עוד בסוכה, מהברכיים והלאה זה כבר מחוץ לסוכה. אז הרגליים שלי לא ישנו בסוכה, בסוכות. והגעתי לקריית ספר, איזה יופי, בשנה הראשונה אמרתי לעצמי, עכשיו אני יכול להזמין למסיבה את כל מתפללי בית הכנסת של בני ברק. סוכה גדולה. והשם עזר, הילדים גדלו, ויש היום תאורות נורא משובחות, יש היום לד ותיחמש וקשקושים, מה אכפת לכם כל הדברים האלה? אז בסוכה שלי יש תאורה טובה. שמו הרבה פלורסנטים. והנערות, הילדות, הנכדות, יודעות לקפל כל מיני דברים מחד פעמי. נכון שלפני 40 שנה, כשאני הייתי שם אצל האיש הזה, אצל המשפחה הזו שם, אז הכל היה מקרמיקה, באמיתי, מחרסינה, מפורצילן, אבל מה זה חשוב, היופי זה אותו יופי. ואנחנו הלכנו להתפלל. וכשחזרתי, הגיעו כמה נכדות, כאלה בגיל שלומדים בדיוק בקורסים, כאלה נערות מות 14, 15, 16, 12, 11, 9, לא יודע באיזה גיל לומדים בקורסים, איך מקפלים מפיונים ואיך מסדרים צבע ירוק עם חום וזהב עם כתום, טטטט, קשקושים, אתם יודעים, ורנר באמצע, אתם לא יודעים, לא הפסדתם שום דבר, והילדות סידרו שולחן מקצה לקצה, שכשאני חזרתי מהתפילה לסוכה, ברגע הראשון, החסרתי פעימה, ברגע השני קפצו לי שתי פעימות בבת אחת. וואו, וואו, אתה זוכר, שאלתי את עצמי ככה, לעיני כולם, אשתי, הילדים, הנכדים, החתנים, אתה זוכר, ככה שאלתי בשקט, ככה התחלתי לדבר אל עצמי כאילו נפל לי משהו, אתה זוכר שלפני 40 שנה, שם ישבת, התארחת בשלוחן המפואר הזה, בשלוחן של שבת, ואמרת, גם אני רוצה? אתה זוכר איך שהיה נראה, לא צילמתי. את האמת, ככה שאלתי את עצמי, את האמת. השולחן הזה לא יותר יפה? כן יותר יפה. לא בגלל שהוא שלי. טוב, בגלל שהחד פעמי נותן יותר הרבה אפשרויות. אני לא בא בתחרות אמיתית. אבל תכלס, האיש שם רצה לפני 40 שנה לכבוש את העיניים שלי, והוא הצליח. היום הנערות הצעירות האלה מנסות לכבוש את העיניים עם השולחן של שבת הזה, והן מצליחות, בגלל הטכנולוגיה שבאה לקראתה, מצליחות יותר טוב. ואז אני ככה אומר לעצמי, מי יגלה אפר מעיניך מערך יקר לפני 50 שנה, 50 שנה, מה 40? 50 שנה בערך, כן? לפני 50 שנה עמדתי אצלך בבית, והתפללתי, ריבונו של עולם, אני רוצה כזה שולחן. חבל שלא התפללתי עוד כמה תפילות באותה הזדמנות. תראה, בבית שלך, עם הכבוד שאתה נותן לשבת, התפילות מתקבלות. למה אני נזכר בזה עכשיו? כי לפני 3 שבועות היה פסח. וכשאני הגעתי בחזרה מהתפילה בליל סדר, הסיפור חזר על עצמו שוב. קצת אחרת, נכון, הסוכה היא יותר גדולה מהסלון, ובסלון כאן היה צריך הפעם גם לשים לכל אחד כיסא רחב עם ידית, כדי שיהיה מקום להסיבה, אז היה פחות אנשים מסביב. אבל כל קרית משי, כל זה, ואיזה יופי, איזה פאר. ורבותיי, השאלה היחידה שאני רציתי לשאול, מה אני עשיתי בשביל זה? והתשובה היא כלום. ילד בן 14, ההורים שלחו אותך לישי וקטנה, ומאז רבותיי כבר 50 שנה אני בניוטרל, 50 שנה אני לא עושה כלום, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, לא עושה ברקסים, משתדל לזרום, יש מניין ב6:30, אז אני בא למניין ב6:30, יש זה אני בא, יש תפילה אני בא, יש פה הולכים צריך... ילד טוב. לא קיבלתי 10 בשום מבחן, אבל גם לא קיבלתי 6. השתדלתי לזרום, לחפש תמיד איפה האנשים הטובים, וכמו שאמר דוד המלך, חבר אני לכל אשר יראוך. איפה שיש אנשים טובים, להשתדל ללכת איתם. איפה שיש אנשים רעים, לברוח מהם, זה הכל. לא לעשות כלום. ריבונו של עולם, אנחנו איתך. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אם אני, הקדוש ברוך הוא יזכור שאנחנו הולכים אחריו, אנחנו נרוץ אחריך. זה נקרא אמור אל הכהנים, ואמרת אליהם, אומרים חזל, להזהיר גדולים על הקטנים. כשמהגדולים קורן זוהר, אז הקטנים נעמדים ואומרים, וואו, גם אני רוצה. ומי שרוצה באמת, איך כתוב בפרקי אבות? הכל פתוח, הכל פנוי. כתר תורה עומד בקרן זווית, כתר מלכות לדוד המלך. כתר כהונה לאהרון ובניו. כתר תורה, כתר כבוד, אין תורה אלא כבוד, אין כבוד אלא תורה שנאמר כנגד זקניו כבוד. כתר תורה עומד בקרן זווית, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. עד כדי כך שחזל אומרים שכהן גדול, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. ממזר זה לא מיוחס. יש גם סיפור עם שמיה ואבטליון. שמיה ואבטליון היו בנים של גירים. משהו, אתם יודעים מה זה גירים? עולה חדש מאריתריאה, מרומניה, לא יודע מאיפה, גירים. ופעם אחת קמה פמליה שהלכה עם המלך, עם מונבז המלך, עם הכהן הגדול, סליחה. עם הכהן הגדול הלכה פמליה ללוות אותו במוצאי יום הכיפורים, פתאום הם ראו את שמיה ואבטליון, אז הם עזבו את הכהן הגדול, איזה הכהן הגדול? מרי כהן, אתם מכירים את השיר, נכון? את השיר הגדול, מרי כהן, איזה יופי, איזה וכהן, לא יסוברו, כי מרי כהן, את המרי כהן, את הגדול הזה, עזבו, כי פתאום ראו תלמיד חוכם הולך. אז מה שמיה ואבטליון עשו? כה אמר השם, זכרתי לך, וכל מי שראה את הכבוד הזה אמר, איי, גם אני רוצה. איך אומר רבנו יוינה? בהתהדר החכמים ובתיתן בתיתם עליונים ירצו כולם ללכת במועצותימו, לשון יפה כזאת, כולם ירצו ללכת בעצות שלהם, בדרך שלהם, במסלול שלהם. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, להזהיר גדולים על הקטנים. אנחנו רבותיי הגדולים פה, אותי שומעים עכשיו גם הגדולים וגם הקטנים, הגדולים צריכים לזכור, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו הוא קרון, הוא קטר, סליחה, והקטנים צריכים לזכור שאנחנו קרונות, אבל גם אנחנו נהיה פעם קטרים. אנחנו צריכים להראות דוגמה אישית טובה, שיקרין איזה יופי, שיהיה תופח על מנת להטפיח. אם באמת נקרין אושר, אז האושר הזה יגלוש. הרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, אמר פעם שהוא שם לב לתופעה נורא מעניינת. באמריקה, כל היהודים שהגיעו לאמריקה בתקופה שהיה עוני גדול באירופה, ברומניה, בהונגריה, ברוסיה ובפולין, כל היהודים שהגיעו לאמריקה היו דתיים. חלקם נשארו דתיים, וחלקם הילדים שלהם כולם התבוללו. נתתי את ליבי לבדוק מה קרה, מה היה ההבדל, איזה חינוך נתן האבא הזה ואיזה חינוך האבא הזה. כל ההורים שמרו שבת במסירות נפש, ואז היה קשה, מדינה קפיטליסטית, מי שלא עובד בשבת אין לו פרנסה. וכולם במסירות נפש פיתרו אותם, והם לא הסכימו לחלל שבתות. יהודים מהגרים, לא היה להם עבודות מקצועיות כמו עורכי דין ורואי חשבון. עבדו עבודות פשוטות, רחצו חלונות ראווה, רחצו מכוניות, קרוואש כזה. ומי שלא רצה לעבוד בשבת, אבל הבית לא יחזיק אותו. בכל אופן, היהודים חיפשו וחיפשו 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 ופיתרו אותם. וחלק מהיהודים הצליחו למצוא איזו עבודה ביום שלישי. ביום שישי הוא כבר לא יכול להגיע לעבודה, כי נגמר... כי נגמר בצהריים, העבודה נגמרת בערב, הוא צריך בצהריים לשמור שבת. אז ביום רביעי הוא הצליח למצוא עבודה, עבד יום רביעי, ויום חמישי קיבל $10 ליום, $20, חזר הביתה עם אור בעיניים. וואו, הצלחתי השבוע לגרד $20. נוכל לקנות חלות, נוכל לקנות יין, נוכל לקנות אוף. פעם 20 דולר זה היה כמו 200 של היום, אולי אפילו יותר. נוכל לעשות שבת. שבוע הבא, השם יעזור, נבדוק עוד פעם. חלק מהיהודים הגיעו ביום חמישי בלילה מהעבודה עם 20 דולר, עם פנים כמו תשעה באב. עוד פעם פיתרו אותי בגלל השבת הזאת. גם לאיש הזה וגם לאיש הזה גדלו ילדים אמריקאים משוחררים, חופשיים, יכולים לעשות מה שהם רוצים, יכולים להיות רופאים, עורכי דין, כל המקצועות החופשיים פתוחים בפניהם. גם הילדים האלה וגם הילדים האלה שמעו משה אמת ותורתו אמת וכל הפתגמים היפים על השבת, יותר משהשבת שמרה עלינו, את כל, את הכל הם שמעו. אבל הילדים האלה שראו בבית, אבא זורח, וואו, יש לנו 20 דולר, נעשה שבת. הילדים האלה ימשיכו לשמור שבת. הילדים האלה שראו בבית, אבא עם פרצוף של תשעה באב, עוד פעם, פיתרו אותי בגלל השבת. הילדים האלה לא ימשיכו לשמור שבת. כלומר, רבותיי, להודיע לכם שזה בכלל, בכלל לא מספיק, בכלל, בכלל לא מספיק, להגיד לילדים, תשמור שבת, תקיים מצוות, תעשה, לא תעשה, תלך, אל תלך. כל זה נכון, אבל חזל אומרים, לעולם, אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך בית עולמה. אם אתה מטיל אימה יתרה ויש לך מבוטה, מי ימרה את פיך? נכון, אף אחד לא ימרה את פיך. אבל מותק שלי, מה עושים מאחורי הגב שלך? מעשה באיש אחד שהיה מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, ופעם אחת נטרפה להם שם איזה כבש לפני שבת, הם פחדו להביא, לא להביא להם בשר, לא להביא להם, אבל האבא עצבני בשר לכבוד שבת, אז הביאו לו, קנו בשוק אצל גויים בשר כבש טרף. למה? כי הם פחדו ממנו. הוא רצה שיהיה אוכל טעים וכשר. אז טעים, אתה רואה, כשר, תסמוך עלינו. מאחורי הגב שלך מצפצפים עליך. אבל אם אוהבים אותך, ימשיכו לאהוב אותך גם מאחורי הגב. וזה מה שחזן אומרים, כתוב, חייב אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. איסרתם, עירבתם, הדליקו את הנר. אז על זה חזל אומרים, וצריך לממרין הוא בניחותה. צריך לומר את זה בנחת, כי היכי דליקבלו מיני, כדי שיקבלו ממנו. וכאן שואל הבן, מה זה כי היכי דליקבלו ממנו? ואם יש לי מבוט החזקה ואני אנפץ גולגלות, אז לא יקבלו ממני? כן, יקבלו בך כשאתה צעיר בריא ורענן ורק כשאתה רואה. אבל מה יהיה כשתהיה בחוץ לארץ? ומה יהיה כשתהיה זקן? ומה יהיה כשתמות? אבל אם תגיד, הסרתם, עירבתם, הדליקו את הנר עם מנגינה נעימה, אבל לא עם מנגינה של כזה, אלא ככה, איזה מותק אתם, וואו, בואו נעשר ביחד, בואו נערב ככה. אז כך דליקבלו מיני גם כשתהיה זקן. גם אחרי 100 שנים, אחרי שאתה כבר בקבר, ימשיכו הילדים לקיים את מה שהאבא אהב, את מה שהיה חשוב לאבא, כי אוהבים אותך. זה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים. תעשה שהילדים שלך יגידו, וואו, איזה יופי. אם הילדים שלך יגידו, וואו, איזה יופי, אז אחר כך כשהנכדים שלך יראו את הילדים שלך, אז הם יגידו, וואו, איזה יופי. והנינים שלך, וואו, איזה יופי. רבותיי, אנחנו מתחילים את זה פה, היום, עכשיו, בשבת קודש. עוד שעתיים שבת. עוד 3 שעות שבת. לא הולכים לבית הכנסת, רוקדים לבית הכנסת. ובחזור יש לנו כבר ריקוד בצוותא, ביחד עם עוד 2 מלאכים. וואו, מלאכים, מלאכי השרת. אנחנו נגיד להם שולם עליכם, נרקוד איתם. שבת! זוגתי היקרה, איזה אוכל טעים. כל השפים של כל בתי המלון בעולם צריכים לבוא ללבוד אצלך. מי לימד אותך? את יודעת לעשות יותר טוב ממך בעצמך אפילו. משהו, בקיצור רבותיי. בואו נתחיל להשקיע עכשיו לעוד 50 שנה, לעוד 3,000 שנה, להזהיר גדולים על הקטנים. את הגדולים נזהיר שיזהיר מהם, שיגלוש אור. האור הזה, רבותיי, ימשיך להעיר. יש איזה פרוז'קטור רב עוצמה עם בטריות שלא נגמרות לעולם. שיהיה לכל הזמן, לכולנו, שיהיה אור, שיהיה שבת שלום. שבת שלום ומבורכת. הרבה אור לכולנו. ברכה והצלחה ושבת שלום.